יום שלישי, פרשת ויחי, עשור בטבת. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים לפתח עם חדשות של דירשו. מכשול ענק של מצטרפים חדשים לתוכנית קינן תוירה של דירשו. עם תחילת המחזור החדש לדפרימי, נכון לרגע זה הגענו לשיא של 500 נרשמים ביום אחד בלבד. יש פה דברים נפלאים של הרב לוסטיגמן. הוא מספר פה שבזמן ששרשרת מעמדי הסיומים בעיצומם, מאות אלפי לומדי הדפיומי, כבר התחילו בשמחה ובהתלהבות לעסוק במסכת ברוכס מתוך שאיפה חזקה והחלטה ברורה לסיים את השעס כולו בעזרת השם בשבע וחצי שנים הקרובות. במשרדי דיר שהוא לא מפסיקים הטלפונים לצלצל. כל אחד משיחות טלפון שמגיעות בימים האלה משרדי דיר שהוא, הבקשה היא, אני רוצה להירשם לבחני דיר שהוא. הפרויקט של הרישום נבחנים חדשים כבר התחיל הרבה לפני סיום השעס, כבר בחודש אלו יצאנו עם קמפיין מיוחד. והשבוע האחרון, אחרי הסיום הגדול בעיני האומה, ולקראת תחילת לימוד המחזור החדש, מדווחים משרדי דירשו על הצטרפות, על הצפה של ממש, הצטרפות המונית, כל רחבי הארץ והעולם. כמובן שבכל פנייה, טלפונים, מקפידים לענות תוך שניות, הארגון ידוע מפורסם במענה הטלפון האיכותי והמהיר, והצוות מתוגבר, שכאמור מדובר מספרים גבוהים, שכאמור הגיע ל-500 מצטרפים ביום אחד, לא מצטרף, מצריך מענה סבלני ממושך, לוקחים את כל הפרטים, שמלא, טלפון, מספר זהות, כתובת ועוד ועוד דברים, איפה הוא לומד, איפה הוא ייבחן. בכל אופן אומרים, אם ניסיתם להירשם ולא הצלחתם, אז בכל אופן עובדי המשרד רוצים להרגיע, המבחן הראשון יהיה רק בעוד חודש, ועד אז ובוודאי תוכלו לקבל מענה ולהירשם בצורה מסודרת. אומרים שגם מי שלא הצליח להירשם, יכול להירשם תוך כדי עריכת המבחן עצמו, לבוא למקום המבחן, להירשם שם, בכל מקרה לא צריך להיות מוטרדים מדי. ואנחנו עוברים לעניין הדיומה, עשור בטבת, מהו צום עשור בטבת ואיך משלימים 100 ברכות ביום הזה. יש פה דברים נפלאים של הרב יהודה לייב, הטעם של התניא ציבור של עשור בטבת, כי בי' בטבת שנת ג' אלפים ש"ז נבוכדנצר התחיל במצור על ירושלים. זה התחילת הפורענות שבסופה היה חורבן בית המקדש בגלות בית המקדש הראשון עם גולוס בובל. המהות של הצום לעורר את הלבבות, לחזור בתשובה. הצום זה הכנה לתשובה והתשובה היא עיקר, אומר הרמב״ם. ההנהגה ביום הצום צריכה להיות שאסור להרבות בשחוק ובשמחה, לצריך להשרות אווירה של כובד ראש. ראו לינוקן גם בלילה שלפני הצום. מכריזים בני פרד נהגו שבשבת שלפני הצום, לפני צום עשור בטבת, גם מודה אמיתם, הוא זכה קריאת האפסור, השליח הציבור מכריז, מודה למתפעלים באיזה יום יחול הצום. הסיבה היא בגלל שבזמן חז"ל, התעניות האלה לא היו קבועות, אלא תלויות ברצון הציבור, כמו שהגמורה אומרת. זה הודיע שרוצים להתענות. הטעם שבני אשכנז שלא מכריזים, כי עכשיו קיימנו שזה כבר לא תלוי ברצון, קיבלנו את העצמות האלה עלינו. יש אומרים שלא ראוי לעשות ניסויים באור ליום התענית, ועוד עם שבע ברכות, מדברי משנה ברורה, שבעל נפש יחמיר בכל העינויים מהלילה, בשעת הדחק אפשר לעשות ניסויים, מלבד ליל שוב עשור בתמוז. יש אומרים שלא צריך להימנע מלערוך ניסויים גם בליל שוב, ואפשר לנגן בכלי זמר באופן הרגיל. כשזה יוצא בשבת, זה נדחה אחרי שבת, לא מקדימים פורענות, אלא ליום חמישי. אם זה חל בערב שבת, שרק צום עשור בטבת יכול לחול ביום שישי, תמים בו והוא לא נדחה, רוצים סורתו במנחה ולא אומרים תחנונים ולא נשכנת הפיים, יתנו את בית השבת. אם היה אפשר שיכול לעשור בטבת ושבת, ומתנים אפילו בשבת, אמר רבי יוסף בשם האבודרום, היא כתוב בו בעצם היום הזה, בנו ובחזקל. כך כמו ביום כיפור, אלא שהוא לא יכול לאכול בשבת. וההסבר הוא שכל התעניות מתענים בהם בגלל האמירות שקרו, הוא תלוי בחודש, כמו שכתוב בפסוק, אז הם אלה יכולים להתענות גם לא אחרת. אבל כשזה חל בשבת, זה נדחה למחר. ולכן כשזה חל בשבת זה נדחה למחר. אבל בעשור בטבת כתוב בעצם היום הזה, אז הדין דווקא באותו יום ואפשר לדחות. ושפיר היה אפשר לתנות אפילו בשבת. ככה כותב במובא בחידוש הגר"ח גם. בתענית שמתחילה מהיום, כמו עשור בטבת, זין בתמוז, צום גדליה, תענית ססתר, אז לפני ספר צריך להשלים 5 ברכות, בגלל שביום רגיל יש 101 ברכות, זה כולל 4 סעודות, ותענית שמתחילה מהיום חסר סעודה אחת, נשאר להשלים 5 הנפיל הסעודיים של המויצי, ו4 ברכס המוזן. לבני אשכנזים מברכים 2 ברכות, על תפילין צריך להשלים 4 ברכות. תורת ההשלמה, אז אפשר, על ידי ברכת שיוסר, אפשר לכוון לברכות של קריאת התורה והפטור שקוראים בתייניס. קבלת הצום, לא צריך קבלת מצום, כיוון שהוא תייניס ציבור. שם יעזור שבמהרה ניגאל ולא יהיה את הצומות האלה. ואנחנו ממשיכים מסיום השעת, יש פה דברים נפלאים, מסעו של ה... רב דוד דופשטטר מסביר שהוא מה שהוא אמר בבנייני האומה בסיום השעת. נגיד את עיקרי הדברים, כמו שהמעמד הזה זה מעמד הצליחה לכל סיומי השעת, ששמחה מיוחדת להיות ראשי. היא רצון שמכוח השמחה הזאת שמתפרסת על כל העולם, היא רצון שנרבה לומדת תורה, דור שתורה, הרבה תשורים לתורה, מבחנים, נבחנים. הוא מתאר את המסירות נפש של העמל התורה, הגיעה לתורה, לא מוקף ניסיונות, כל חודש נבחנים על 30 דף, 120 דף, כל השעה, חלק עם תויספת. הוא שואל מאיפה הוא מגיע המסירות נפש הזאת, מאיפה היא נובעת. כמו שהוא רגיל לשאול את הנבחנים פעם, את הנבחנים בעצמם. הם האמינו פעם שהם יהיו כאלה, וכולם אומרים שהם לא האמינו. כל אחד חשב שזה למעלה מכוחו טוב, אבל בכל זאת, זה קורה, והוא אומר לו, מאיפה זה ללקח? בהגש שלו ויהודו. יהודו ניגש למלחמה, הוא מביא את המדרש, אומר, שמונצים את החרב מהאתר, ממך אני מתחיל, ופרו אני מסיים. הוא אומר, יהודו נמצא בתוך ה... בתוך... הוא גיבור חייל באמת, אבל הוא בתוך הארמון של המשנה למלך, מסביב יש כל האומה החזקה בעולם, מיליוני מצרים, מה הסיכוי? אז הוא מביא את המדר שמתאר שיוסף שמע את דבריו של יהודה, הוא קם מהאבן, בעד בה, נפחה לגד של צורות. אז הוא הבין שיש פה משהו, ולכן הוא החזיר את החרב, להוציא אותה. פירוש הוא כבר רואה שיוסף גיבור, ובכל זאת הולך למלחמה. אז אומר המסירות נפש, הוא מעריך פה בעניין הזה, אפשר לראות את זה, ככה משלם, מחבר את זה לחנוכה, אפשר לראות את המפנים את כל המאמר, להתחזק בתורה, מסיים, שבעזרת השם פתחו שערי שמיים, רחמי השם, החיים של הקדוש ברוך הוא ינוחו עלינו, שאין לנו סייעתא דשמיא בכלל ובפרט, זה הרחב וכיום הוא שעוסקים בתורה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, תגובה במשנתה של תורה, מה שהתחולל כתוצאה מביקור של אורח לרגע בשיעור דפיים בטבריה. אני מספר שיש שיעור קבוע לדפיים בטבריה ביידיש, שיעור קבוע מדי יום ביומו, יום וגשם לא ישבותו, יום בעיר נכנס לסמדר שיהודי, שרואים עליו שהוא זכה לשמור תורה ומצוות, והוא מיד ניגש לשולחן והוא שואל אם אפשר להצטרף להשתתף בשיעור, כמובן. הוא פותח גמורה, המגיד שיעור שמיד עמד על הבעיה של השפה, התחיל את השיעור בעברית כדי שהאורח יכול לטעום, גם לטעום נופת צוף תם. לקראת סיום השיעור, על המגיד שיעור, רצה ככה, להתאים את האורח בגמרא קצת יותר קלה וקליטה, אז הביא את הגמרא בדף פה בקמא, דף נון. עשה באדם שעה מסכל אבנים מרשוס אל הרשוס הרבים. מצאו חסיד אחד ואמר לו, ריקו, מה אתה עושה? מה אתה מסכל מרשות שינה שלך והרשות שלך? כשאתה מזיק את הרבים, זה רק לרשוס הרבים אבנים, אז המגיד שהוא הסביר בטוב טעם. את כל העניין שם, שהוא מזיק להם, ולרשוס הרבים שהיא תמיד תהיה שלו, בעוד שרשוס היוחיד לא מובטחת לו. הרי עלול להפוך לעני למכור את הנכס שברשותו. הוא באמת, הוא אומר שברבות הימים זה מה שקרה. שהוא בעצמו נכשל באבנים שהוא עצמו זרק. אז המגיד שיעור הדגיש את שהרגישות לזולת זה לא רק בשביל הזולת, אלא גם בשביל עצמם. ואתה לא מזיק לרבים, אתה מזיק לעצמך. ואם אני נשמר מתחשב, בסופו של דבר, אני ארוויח מכל העניין. לא נראה שהתיישבו הדברים על הלב שלו, הוא הודע ויצא מהשיעור, האירוע הזה נשכח. מספר המגיד שיעור. אבל אחרי תקופה נודע לנו הפעולה של אותו שיעור, שלכאורה נראה היה כלא מסיר במיוחד. לאורח היקר, דני קראו לו, יש חבר. שהחבר הוא הרחוק משמירת תורה ומצוות, אבל הוא שומר אותו על קשר, כל שבוע משמעים, נפגשים על כוס קפה, מדברים, איך המתגלגלת, ואז מספר לו החבר, רוצה לשמוע איזה משהו יפה, הוא אומר לו איזה דבר תורה, הוא סיפר לו את זה. עם הזמן התברר שהחבר החרדי פוגש אותו, אז אותו אבי הרבה פעמים, כל פעם שהם מפגשים הוא אומר לו איזה משהו מעניין, איזה דבר תורה, הוא שובב נפש. והוא אומר שהוא מרגיש קצת, דני מרגיש אינוחות, הוא מרח את אבי על כוס קפה בבית שלו, יושב איתו בחצר המרווחת, שואפים אוויר, אבל אבי לוקח לו את כל הבמה, בסופו של דבר, אחרי השיחה מתברר שאת הדברים המעניינים, אומר דווקא אבי, בשמו של אותו חרדי, בשמו של את הדברים. והוא נשאר אותו חבר מחוספס כמו פעם, אבל משהו בכל זאת השתנה אצלו, כנראה שתפתחים שדברי תורה מרקחים משהו בלב, פותחים אותו. אבי מתלהב קצת יותר מהחבר הדתי שלו, מצטט אותו. היה נוחות של דני על תווית, גבה לגיבה קטנה של קינה, קינה ספר. אז דני החליט שגם הוא מוכרח לשמע משהו טוב. יש לו מה לספר, וככה הוליכו אותו רגליו לשוב של הדפיימי. אל תיתנו לרושם חיצוני להטות אתכם, הוא אומר. שני בני אדם שנראים רחוקים כל כך מהיהדות, חרים ביניהם מי ישמיע למי דבר תורה. אז במפגש הבא, קידם דני איתה ובחיוך ניצחון, תמיד אתה אומר דבר תורה, עכשיו אני אגיד לך. הוא סיפר לו על זה. סיפר לו על אדם שזרק אבנים לרשות הרבים ובסוף נזוק מהם. אז אבי הרצין, אומר, אתה רוצה להגיד לי שהוא נתקל באבן שהוא עצמו זרק? הוא אומר, אני צריך לחשב עוד פעם על מה שאני עושה. שאל אותו על מה? הוא אומר, על עסקים שלי, אני בחצר של הבית שלי בניתי ברכה גדולה. סמוך אליי, יש ישיבה של בחורים, יום אחד פנה אליי ראש ישיבה, שלא מתאים להם, שתהיה להם בריכה בכזה מיקום. הרב הסביר לי שאפשר להשקיף על הבריכה מחלונות הישיבה. אמרתי לו שאני בונה בשטח שלי, זכות שלי לעשות מה שאני רוצה, מה הוא חושב שאני עובד אצלו? לא מתאים לו שיעביר את הישיבה, למה אני צריך להתקפל? אבל עכשיו כשאני שומע את הסיפור שלך מהגמרא, אני צריך לחשוב על זה עוד פעם. באמת אבי חשב וחשב. הגמרא היא לא בן אדם שממזיר אותך. הגמרא זה דבר השם, זאת התורה הקדושה, וחוץ מזה אבי החכם כדי להבין, הסיפור לא מטריד אותו סתם, ככה יש דברים בגו. ברכה היא לא רק מקור הכנסה, היא גם יכולה להזיק. הוא מעדיף לא לחשוב איך בדיוק היא מסוגלת להביא את הכללה ולא ברכה. ולכן בסופו של דבר הוא סגר את הברכה לרווחת הישיבה. והכל, הכל היה מאותו ביקור של אורח לרגע, בשיעור של הדף היום. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. ואני בבואי מפדן ועק בראשם, רשי אומר, לא הלכתי אותה אפילו לבית לחם, להכניסה לארץ, וידעתי שיש בי לבך עליי, אבל תדע לך זה על פי הדיבור. יש פה דברים נפלאים מהספר מצוות בשמחה, ברכת הרב השמחה אל צורן. הוא מביא סיפור מיוחד שמובא בהקדמת השוטר בסר יהודה, שהיה מויפס עדו, רואים בהקדמתו נסובים על אבא שלו, רב נחמיה, שהוא היה הרייבט של בריסק בתקופה שקדמה לרבני בריסק לבית סלוויץ'. ספרים של הבית דין של הרייבט, הוגשה פעם תביעה נגד יהודי שהתבטא בזלזול, כלפי הספר הקדוש חובה סלווה, וסאמר שיש בספר הזה בדיחות. השומעים רצו לנדות היהודי הזה, מאבון של ביזל אחד מגדולי רבי סיינו, אבל כשהובא לפני בייזלין של הרייבד, אז הגיש לו בנכם את חובה סלבו, ובקש ממני לקרוא בשער הביטוחון. והנה היהודי התחיל לקרוא, במקום המילה ביטוחון, הוא אמר ביטוחון. התברר שבכלל לא התכוון לבזות, אלא הוא לא ידע לקרוא משהו שיבש את המילים, אז הוא אמר שבכל הסבל הזה יש בדיחות, מתכוון שמלא בדבר רבי תוכן, המילה דומה לזה. אין ספק, הוא אומר, אין ספק, אומר הרב זילברשטיין, שרוח הקודש הופיע בבסמדר של רב נחמיה, ברצותו ללמד זכות על כל יהודי, זיכו אותו מהשמיים להגיע לחקר האמת, ואם אולי עושה זה, היה עלול הנידוי לכל לבית דין עצמה שמרחת. עד כמה צריך ללמד זכות על כל יהודי, במיוחד שמדובר ברב ותלמידיו. אחד תלמיד חכם ברמת אלחנן שמרביץ תורה רבי שיבה בבני ברק, מספר שיום אחד סיים את השיעור, פנה לצאת מהיכל הישיבה, שומע את אחד הבחורים קורא לו, אבל במקום לקרוא לרב בשמו כמקובל, בהקדמת תואר רב, הוא עשה את זה בסגנון של תחילה הוא אומר, חשב לו להגיב לאותו תלמיד, ולחנך אותו, שזה לא מדרך הכבוד לקרוא לרב בכזאת צורה, אבל החלטתי כן להסתובב ולראות מי התלמיד ולמה הוא קורא לי. הוא רק גדלת הדמטיום, מסתבר שהתלמיד סילבן לי משהו בגרון, שהתברר שהוא עבר ניתוח בגרון ולא יכול לדבר בכלל. לכן הוא קרא לי בכזאת צורה. אם לא הייתי מגיב, הוא אומר, התלמיד היה מאוד נפגע. ולא היה מספיק לו ביסורים שהוא עבר בגלל הניתוח, הייתי מוסיף לו כהנה וכהנה. מה עשה הרב הראל לוין שתבעו אותו לכתב אבוס מזויף? מספר הרב זילברשטיין על הסבא שלנו. אומר הרב זילברשטיין, מהמייסי שהיה איתו, נוכל ללמוד כמה מוטל עלינו, לא לבש את הזולת, גם הוא פשע וחטא נגדנו. מספר שהגיע לו הזמנה להתעצב את משפט. מי שהכיר את חמיו של הרב אליושי, אומר הרב זילברשטיין, הרב הראל לוין, יודעת כמה מונח בית משפט היה זר ומנוכר לו. אבל בכל זאת, אם קוראים, צריכים ללכת. צריכים ללכת לשופט. שהוא עמד שם, לפני השופט, הוא שמע שהתקיימת נגדו תלונה, שהוא לא עמד בכתב ערבות על סכום כסף גדול, שחתם לאיזה מלווה אחד. הצדיק הזה תמה, כי מעולם לא חטא, על ערבות לאף אחד, כל העסקים שלו מבצע מזומן, מאותה מזכורת דלה שהוא קיבל ממשרד המשגיח בית חיים. הוא ביקש לראות את השטר, כמובן שהכל היה מזויף, גם המלווה שזייף את השטר, בראותו, במה ובמי מדובר, הוא עמד מבויש ונחלם לפני השופט. במצב כזה, רב אריה היה יכול להגיד בקלות, לשופט, הכל מזויף, תראה אפילו עמד את המל ואיך הוא נראה. אבל הצדיק הזה שזכה לחתנים גדולי עולם, הוא לא עשה ככה, הוא בחר להודות. לפני השופט, הוא אמר שהוא חתם על כתב הערבות, אבל כיוון שמדובר סכום גדול, הוא מבקש שאפשרו לו להחזיר את זה בכמה תשלומים, העיקר לא לבייש יהודי. באיזה יהודי? יהודי שלא יתבייש לזייף שטר ולטבע אותו לבית משפט. גם אחרי זה, רב אריה השתדל לא לעבור ליד הבית של אותו אדם, כדי לא להתעכב על כל הבעיה שלו. הוא מביא עוד איזה סיפור, שסיפר לו חסיד סקבר שקרה פעם בסמדרש, עם הרבה. בחסידות הזאת נהגו לא לשיר שיר מסוים כשיום טוב חל בשבת. הפעם עבר לפני התיבה, זה שליח ציבור שלו, הבקי כל כך במנהגים האלה, והוא התחיל לסלסל את השיר ההוא. החסידים היו בטוחים שהרבי ייגש ויעיר לו להפסיק לשיר, אבל הרבי מסקבר שידוע באצילות ונועם חינו לא עשה את זה, עד שאחד החסידים ניגש לרבי ואמר שצריך להעיר לחזן. אז הוא אמר לו הרבי בחיוך שנכון שיש מנהג לא לשיר בסקבר את השיר הזה ביום שחל בשבת, אבל יש גם מנהג בסקבר לא לבייש בני אדם. ספר לו על דוקטור שלמה דוקס, אחד המומחים ברפואה פנימית בבלינסון, סיפר לו שם אחד הוא מתפלל בית הכנסת. כשהגיע לקדיש יוסון, שתי יהודים התחילו להגיד קדיש. אחד עשה את זה לפי הנוסח שלו, של הכנסת שאנחנו מתפעלים, לפי הנוסח של שמתפעלים בבית הכנסת, השני אמר את זה בנוסח אחר. פתאום אני שומע את הראשון, צועק על השני, למה הוא לא אומר את הקדיש בנוסח המקובל? אותו אדם שלא ידע, התבלבל לקבוד הצעקה, הוא הפסיק להגיד את הקדיש, מאוד נעלם. אחרי כמה ימים הוא אומר, הזדמנתי שוב לבית הכנסת, באמצע התפילה התמוטט, אחד המתפלים, הצילו, הצילו, מי היה מתמוטט? אותו אחד שצעק ובייש, ועכשיו התקפת מחלה, לפתע נודע לכולם שמשפחתו נגועה במחלה הזאת, והבושה שנגרמה לו הייתה עצומה שנערכת. ואנחנו ממשיכים רבותיי, ימד אילולה, היום זה היום הדילולה של הרב הקודש רב נוסן מברסלב, תלמידו של רב נחמן, צור בטבס, אז כמדי שנה, נערכו באגודת אולי צדיקים, גדר רבות נערכו שם לקליטה של אלפי מתפעלים, שמגיעים לעיר הקודש ברסלב להשתתח על הציון הקדוש, של גדול תלמידיו של רב נחמן, המכונה בפי החסידים או הרנת. בקרב חסידי ברסלב הוא נחשב למפיץ תורתו המרכזי, וממשיך דרכו אחרי הסתלקותו. חסידות ברסלב זכתה לפרסום הגדול הודות לפועלו המבורך שלו, שהוא היה כותב את כל השיחות והתורות שהוא שמע. בזכותו יש בידינו כיום את כל ספרי רב נחמן ברסלב. פעם הפליג רב נחמן בשבח תלמידו הגדול, והוא אמר לחסידי ברסלב, אתם צריכים להודות לרב נחמן, כי בזכותו נשארו ממני כל כך הרבה ספרים. רב צדיק רב נחמן מטולצ'ין, התלמיד של רב נחמן, הסביר פעם מה היה ההבדל בין רב נחמן לשאר התלמידים. כבר שרוב התלמידים היו הולכים לישון, אחרי ששומעים תורה מהצדיק, אבל רב נחמן היה יוצא לשדה מחוץ לעיר וצועק אל השם כיסופים בהתעוררות גדולה, ואמר, ריבונו של עולם, בברסלב בוערת אש, תעביר את האש בלב שלי. הוא הבין שכל דיבור של רב נחמן זה אש של קדושה שמעוררת את הלב אל השם יזמוך. הוא הבין שאי אפשר לקבל את האש הזאת, אלא רק על ידי תפילה והתבודדות אל השם. אחרי הסתלקותו של רב נחמן עבר רב נוסן לגור בברסלב, שם התקבצו רבים מהתלמידים מסביב ההנהגה שלו וההדרכה שלו. הניג אותם במסירות נפש גדולה, אחרי שהתייתמו מהצדיק, לא שר מהדרך ימין ושמאל. באמת עוד קודם לכן העיד אליו רק רב נוסן, רבתו לימינים מנמר עוב קצת. תוך המסירות שלו להגדיל את השם של רב נחמן, הוא רצה לבנות את הכנסת אל שמו, ששם ילמדו והתפעלו לפי דרכו, והוא מסר את נפשו כיתת רגליו להוסיף מטבע למטבע, דאג לבעלי מלאכה לבנות את הקלויס באומן. כל זה התעסק לבד בלי שום עזרה. עד היום, כידוע, נמצא הקלויס באומן על ההר שמול הציון הקדוש אחרי ששופץ פעמיים במשמש היום כמפעל. לפי חסידי ברסלב מקובל שרב נוסן ביקש להתאמן בכניסה לבית העלמין ואמר שכל נפטר שיעבירו דרך הקבר שלי אני אעשה לו תודה. לפני הפטירה, רב נוסן אמר לתלמידים שלא יבואו לקבר שלו כי הוא תמיד יהיה אצל הציון הקדוש של רב נחמן באומן. ולמרות זאת מגיעים כולם לפקוד גם את הציון הקדוש שלו ולהרבות בתפילה ותחנונים. בפרט ביום ההילולה. רב סואל מאיר גבאי, שזכה לבנות את האוהל מעל הקבר שלו, מפעיל את המקום במשך כל ימות השנה, תוך ליווי הדוק של שמירה וניקיון יממי, שדרך שבליל היורצייט, במבנה התחתון יהיה שם כיבוד ושתייה חמה וקרה, יחד עם סעודת ההילולה, שהגיעו עם הסעודות שהגיעו מאומן לידי הרב מזרחי. לפי הערכות של השנים האחרונות, צפויים להגיע למעלה מ-2,000 יהודים, לעיר ברסלב לשפוך ציון, לשפוך שיח בציון הקדוש של מהרנת זצ"ל. זכותו יתוגן אלינו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של הרב גאון מרדכי לוי שוורצפוס שליט"א. אחד שואל, מתכנן לטוס לחו"ל, לצורך כיבודיו והם, לבקר את ההורים שגרים שם. המועד נקבע לעשור בטייבס, באופן כזה שכשהוא ינחת שם, אז יש 2 הצהריים, ממילא הצומת לא מתארך עוד יותר. אם הוא צריך, אז לפי מה הוא צריך לצום, לפי איזה מקום? אז התשובה היא שמאחר שהוא הגיע לארצות הברית, דינו לצום עד סוף היום, במקום שבו הוא עומד, ואי אפשר להקל בזה, אלא רק במקום חולי, על פי הוראת חכם. איך הוראה, גם המשול קליין, והוא שולח גם לעין בשבט הלידי. ואנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו אוחזים סימן תוף נון אלף סיבוב. איך מגילים כלי שרק לפעמים משתמשים בו בכלי ראשון, ומתי אפשר להגיל אותו על ידי אבן מלובנת? אנחנו לא דעניינים מעניים, נוכל לשמוע בשלוחה אחת ברבשיר או פי הרבנים הגונים ודפיים בהלוכה. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. כלי, הכלל הוא בהכשור סקיילים, שכבו לא לקח פולטו, זאת אומרת שבדרגת החום שבה נבלה איסור בה הוא יפלט. ולכן כלי שהשימוש שלו בכלי ראשון של אש, צריך להגיל אותו בכלי ראשון של אש, ואם השימוש שלו בעירוי כלי ראשון, אפשר להגיל אותו בעירוי מכלי ראשון. וכן הלאה, לפי סוגי הכלים והאירועים, וכלי שמשמש רק לצונן, מספיק בניקוי היטב, כלי שבדרך כלל משמש בדרגת חום נמוכה, ולפעמים משמש גם בדרגת חום גבוהה, לדעת השכונו, חדין שלו כפי רוב שימושו, ולדעת הרמו, כלי שידכן שישתמשו בו בכלי ראשון, ותתחיל צריך להגיל אותו בכלי ראשון. אם משעת העגלה לא חלפו 24 שעות מהשימוש בדרגת החום הגבוהה, לכל הדעות, יהיה צריך, יהיה חובה להגיד אותו בדרגת החום הקבועה, ויש אומרים שגם במקרה של ספק, אם הכלי בניון צריך להחליט. בעגלה של כלי שרוב שימושו, שלא בכלי ראשון, אז במקרה שיש כלי גדול שלא ניתן להכניס אותו לכלי ראשון, אז ניתן להקל ולהגיל אותו על ידי עיר מכלי ראשון, על ידי אבן מלובנת, ואז זאת האבן על פני כל הכלי. הסיבה היא בגלל שהאבן מונעת למעמיים להצטנן, חומם, והחום שלהם דומה לחום המים שבכלי ראשון. אפילו שיש מקומות בכלי שהאבן לא נוגעת בהם, העדים הרותחים שעולים ממנה, נוגעים במקומות האלו ומגילים אותם, ולכן אם הכלי לא חלק, לפעמים לא ניתן להגיל אותו, אז ממילא אפשר להגיל אותו בכזה אופן. זה דבר במקרה שידוע שהכלי בן יומי מבליה בכלי ראשון, וכתחילה לא סומכים על כזאת הגלה. מדריך כלים שהדפנות שלו עשויות אלומיניום, אז יש אומרים שאפשר להכשיר אותו לפסח על ידי הנחה של אבן או ברזל מלובנים בתוכו ועירוי מי המדיח עליהם. אבל את הרשתות, לא להכשיר בעגלה מחשש שנותר עליהם משהו בהם. יש אומרים שראוי להימנע מלהכשיר מדיח כלים, כיוון שקשה לדייק שהמים הרותחים יגיעו לכל המקומות שלהם מגיעים בשעת הדחת הכלים, גם בגלל שיש במדיח חלקי פלסטיק שאפשר להכשיר, גם בגלל שקשה לנקות את המסנן שבמדיח בציוב אותם. עוד נחלקו הפוסקים לעניין שימוש במדיח אחד לכלים חלביים ובשרים. יש מתירים ויש 20, גם אם מחליף את הרשתות בין שימוש לשימוש. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, כלי ששימושו במגע ישיר עם האש, ללא תוספת נוזלים, לא שייך להכשיר אותו בעגלה, אלא רק בליבון. ליבון פירושו מגע ישיר של הכלי עם האש, עד שיוצאו ממנו ניצוצות, או עד שתתקלף שכבה עליונה. חצובה שמעמידים עליה סירי חמץ כל השנה על גבי האש, מכר הדין לא צריך להכשיר אותה לפסח, אבל לפני חומרת יצרי חומץ, צריכו להכשיר אותה בליבון קל, ויש אומר שבזמננו, שמסגרת החצובה שעל הקיריים, חווה מאוד, והאש לא נוגעת בכולה, אז היא טעונה ליבון חמור. שאלת הטבות נוהגים שלא להכשיר אותם בין בשר לחלב, מטעמים שונים, אבל לעניין איסור חומץ, צריך לקבוע דעות אם צריך להגיד אותם. עד כאן מנהל שלמדנו אתמול, כי דרכנו נפליג מים אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, חזל תקנו שכל אדם יבדוק בחורים ובצדקים, בכל מקום שמכניסים הוא חמץ לפעמים, כדי להוציא את כל החמץ מרשותו. ומכיוון שאור היום לא ראוי לבדיקה, ונצרח עבורה אור הנר, ואור הנר מאיר טוב יותר בלילה מביום, וגם שבלילה נעדה מוצאים בתיהם, אז לכן קבעו חכמים שהבדיקה תעשה בלילה, בליל 14 בניסן. נלך לקרוא בסקי זמננו בנוגע לבדיקה לאור פנס חשמלי. יש שמתירים לבדוק אותו לאורו גם מברכה, ויש אומר שלכתחילה אין לשנות מתקנת חזה. לבדוק לאור הנר, אם הוא לא יכול, כיוון שהוא חושש לדקה, אבל אם הוא לא יכול, כיוון שהוא חושש לצרפה, אז אנחנו רואים שהוא יכול לבדוק לאור פנס, אבל יש אומרים שלא לברך על הבדיקה הזו. יש אומרים שלא לבדוק, שבכל זאת גם לא לבדוק אפילו לאור פנס, ולא צריך לחברות החשמל, של הבית לפני דקת חמץ, וצריך להתחיל הבדיקה מיד אחרי צסק החובד. ולא להתרשל בזה ולא לשכוח לבדוק. לדעת הרמור הפוסקים נוספים, חזל קבעו את עיקר זמן הבדיקה לתחילת הלילה. ומי שלא יכול לבדוק, אלא בסוף הלילה עדיף שימנה שליח לבדוק בתחילת הלילה, ויש אומרים שנוהגים להחמיר שאת רבינותם בעניין צדיק החובים, לא יחמירו כן בנוגע לבדיקת חמץ. דף עין תלמודיו לי. איך קראו לבן של דוד המלך, והאם נבואה יכולה להתבטל, ועל מי נאמר מובטח לו שהוא בן עולם אבו. על כך ולא תעשי מעניינים, למדת במסכת ברוכס, דף דלת, ובשלוחה אחד, תוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, גדול בתורה, שלוחה שתיים, סליחה, ולרוות נחל. ודקה מצוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. הגמור שואלת את דברי משה רבנו לפרו על זמן הכסף חוירס, למה ללמי מרקי חצות? אומרת הגמור, השם האיתור, תגיני פרו, ואמרו משה בדי. נו, שואלים, שיחשבו ככה, למי זה מפריע שהם יגידו שמשה בדי? הגאון רבי אליהו אומר, בלוך, ראש שיבת טלס קליבלנד אומר, אין לשער גודל ההפסד מחילול השם של רגע. הדבר הזה כבר פועל רושם של חילול השם של שמיים. אז זה הייתה דאגתו של משה רבנו לחרות שמיים. מספר הגאון רבי יצחק קוטנר, זצ"ל, שחפץ חיים ביקש ממנו לארגן 10 בחורים לביתו לשעה קרובה, שהגיעו, הוגשו בפניהם. מה שכן, ספר להם החפץ חיים שבאותו יום הוא נאלץ לקרוא בענייני ציבור, קטע קטן של כפירה בעיתון, וכעת רצונו לתקן את מה שקרה, ולעשות שמח לכבוד הריבון שלו אלו. אחד מבקש מהם לטעום מהמשקה ולפצוח בשירה, וכך במשך זמן ארוך, שמע בוחרים מורם ורבם, ושרו את הפסוק, כדי שממלוך בניגון מיוחד, כדי לתקן את אותו קריאה. ולקראת סיום החפצים בחיים. בהלכות שנלמד היום, כלל ווב מנחות רכילות, סעיפים חטת ויוד, עושה כך ובצחיים באופן שיש דברים הניקורים, שלדם נראה שהרכילות שסופרה היא אמת. בעיקר הדין וכזה אופן מותר לשומע להאמין. אבל בתנאים הבאים, שיש בזה תועלת לאבא, שהדברים ניקורים אחד משמעיים, ואי אפשר לפרש אותם לצד זכות, שהוא ראה את זה בעיניו ולא שמע מאחרים, ושזה הדברים ינוגעים לעצם בסיפור. ולא דברים ניקורים קצת, בתנאי האחרון זה כל היתר זה רק להאמין בלב ולא לספר לאחרים ולא לגרום לו הפסד או להזיק אותו. אגב כך, מעורר חפץ חיים בדבר שהרבה נכשלים בו, שמתעורר איזה חשד, אפילו אם הוא מבוסס, הפלוני שגרם להם נזק, אז הם עושים דין לעצמם ולוקחים ממנו כממון. הכלל אומר חפץ חיים שכל ראיה או דבר המנקורם שזה לא עדות ברורה או הוכחה מוחלטת, צריך לתפוס ממון, מהשני, ממון של השני מחמתה. הוא הוביל דוגמה על אדם שישן בלילה אצל החבר שלו. למחרת, המארח רואה שהאורח נעלם והכספת פרוצה ואין כסף. לכאורה זה ברור, אבל הוא אומר, מי הגנב, אבל עדיין אמר חפץ חיים אסור לעשות דין לעצמו. יש את דברתו בבית דין, גם אסור לעקוד אותו. לגבי לבזות אותו, זה החפץ חיים מסתפק, האם זה מותר. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. אחסם ספר בדרשות כותב, כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הנה לכל שנה מתחדש חורבן חדש. בכל פעם הוא אומר, שמגיע אותו יום שעשור בטייבס, אז התחיל למעלה משפט החורבן. כמו כן בכל דור ודור יש בית דין של מעלה, וגוזרים חורבן של כל שנה ושנה. תודה רבותיי, נשתדל להם להתחזק, להתפלל מעומק הלב על בין המסעני קדוש, שהיום, היום הוא יום בין לשנה הזו על בניין הבית. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, צום מועיל, שזכה להתחזק ברוחניות ובגשמיות וכל טוב סלם.